שאל בני נוחם את השאלה הבאה. הוא אומר שהוזמן לברך ברכת המזון במשתי חתנים, וכמנהגנו בזמן שאומרים סוס תסיס הציבור מתערב ואומר בקול וכן בשמח צמח וכן בברכה האחרונה אשר ברא, והורו לו שימתין עד שהציבור גומרים לומר את חלק מן הברכה שהם אומרים בקול, ולאחר מכן יחזור מתחילת הברכה, דהיינו סוס תסיס, שמח צמח, או מהיכן שהפסיק בחלק שבברכה. והוא שואל, האומנם צריך לנהוג כן או לא? והתשובה, בעוונותינו מרובים, מדובר במנהגים שחדרו ליהודי תימן מעדות אחרות, וכתוצאה מכך חלים שיבושים. וכוונתי קודם כל למנהג הזה שמזמינים בשבע ברכות, כל ברכה או שתי ברכות מישהו אחר, ועוד שצריך שהאחד מברך את כל שבע ברכות, כך מנהג אבותינו, והיו כמה מורים שהקפידו על כך, משל מוריס וספיר זכרו לברכה הקפיד לומר את כל הברכות לבד. אנחנו לא מספיק חזקים כדי לעשות זאת, אבל שלא במעמד החתונה אלא בשמחות של משתה, דהיינו בבתים, בסעודת מצווה, אז אנחנו מביאים רק לאחד, זה שמברך ברכת המזון אומר את כל שבע הברכות כנהג אבותינו. ואילו בחתונה, אם יש לנו עסק עם חתן והורי חתן וכלה שהם מבינים עניין והם מצד עצמם מוכנים ורוצים שהרב יאמר את כל שבע ברכות, זה הדבר הטוב ביותר. ואם לא, בעוונותינו נאלצים אנחנו לחלק את הברכות לזה ברכה, לזה ברכה, ואז א' נוצרים הפסקים בין ברכה לברכה, וכדי שלא יישאר הציבור בהפסק, אז מתחילים עם נעימות ונגימות ומוסיקה וכל מיני דברים כאלה, אפילו שירה, וזה דבר שזה לגמרי משבש את הברכות והפסק בתוך הברכות. ולעוד אלא שגם מוזמנים כאלה שלא יודעים, לא יודעים בין מינם ושמאלם, ומשבשים את הברכה, ממש מסרסים אותה, מוצאים דברים אשר לא יאמרו וכיוצא בזה. ואין צל של ספק שהמנהג הזה כאמור הוא לא טוב, וקלטנו אותו בעוונותינו מרובים, אשרי מי שיחזיר עטרה ליושנה. למה הקדמתי את ההקדמה הזו? כיוון שגם המנהג השני שהציבור מעורב, גם הוא מנהג שחדר לתימן מאוחר יותר. יש מי שאומר רק בעלותם ארצה. לא, אצלנו, אצל יהודי צנעה, כבר אלה שכבר עלו מצנעה כבר היו שגורים בפיהם המנהגים האלה, דהיינו שמעורבים בשעת הברכות ואומרים בקול וכו'. אבל כל פנים זהו מנהג מאוחר שחדר ליהודי תימן, ולכאורה אין בו את המגרעות כמו במנהג הקודם, שהרי זה ביטוי של שמחה, ביטוי של שמחה, ורוצים להשתלב ולעורר את הציבור וכו'. אבל מצד שני, סוף סוף איננו רואות שאחינו האשכנזים משתדלים כאילו לחזור על המילים שכבר התחילו והציבור הפסיק אותם, או להמשיך מכאן שהפסיקו, כדי שלא יהיה הפסק ושהציבור ישמעו את הברכה מתחילתה ועד סופה מאותו מברך, כי לכאורה תרי קלה לא משמע. ולכן בגלל המנהג הזה התפתח המנהג הנוסף שלכאורה הוא מנהג לחומרה, כדי להיות זהירים שטריקה ללא משתמעה, וכאמור שיהיה מה שנקרא שמיעה מפי המברך. אבל גם זה ראינו שיש לפעמים מברכים שמשתפשים, בגלל שיש כמה קטעים, למשל בברכה אשר ברא ששון ושמחה, אז שם אצל אחינו אשכנזים יש שתי הפסקות, בכל ששון וכל שמחה וכולי, ואז ישנם מן המברכים משתפשים, מכאן הפסיקו, מכאן להמשיך וכולי. וגם כאמור, בגלל שהאדם הרי מתחיל סוס תסיס וגל עקרה, פתאום הציבור מתערב, ואז האם הוא ממשיך מכאן שופסיק, האם הוא חוזר סוס תסיס, אותו דבר שמח צמח. בקיצור, זה יוצר בלבולים והבנות, והשאלה היא האם באמת הדרך להתמודד עם השינוי במנהג שהציבור מתערב בברכות האלה על ידי ניסיון להכניס הוראה לכאורה מחמירה, שמי יודע מכאן התגלו מגרעותיה וכיצד התגלו מגרעותיה, כי כך דרכם של השינויים, ששינוי גורר שינוי, שינוי גורר שינוי. או שמה, מאחר בנקראת המנהג הזה שהציבור אומר בקול, יאמר איתם המברך בקול, אם יש לו קול גבוה, מה טוב, אין לו, זה מה יש, יאמר, וכשהם גומרים והוא גומר אחד איתם, הוא מסיים את הברכה בחתימה, וכולם יוצאים את החובה גם בדרך הזו. מאחן לנו את הכוח שכולם יוצאים באותה ברכה, למרות שכולם מברכים. אז הנה, קודם כל, הגמרא במסכת מגילה, דף כף א', עמוד ב', מביאה משנה, קראה אחד את המגילה, קראו השניים, יצאו. והגמרא אומרת, ובהלל ובמגילה, אפילו עשרה קוראים ועשרה מתרגמים, כן? מה היא טעמה? כיוון דחביבה יבא דעתיהו ושמעה. כך הגמרא בבבלי אומר, דף כף א' עמוד ב', וכך רבנו פסק להלכה, קראו השניים את המגילה, אפילו עשרה כאחד, יצאו הקוראים והשומעים מן הקוראים, ולא חלקו בין הברכה ובין הקריאה, כי העיקר הקריאה, הברכת המצוות אינה מעכבת, אבל לא חלקו, אלא אפילו עשרה קוראים יוצאים ידי חובה. וכן אנחנו מוצאים בהלכות תפילה פרק י"ב, אומר רבנו בהלכה י"א, ולא יהיו המתרגמים שניים כאחד, אלא אחד קורא ואחד מתרגם. בתורה, בקריאת התורה, אחד קורא ואחד מתרגם. ובהלכה י"ג כתב רבנו, המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה אפילו שלושה פסוקים, חוזר וקורא מה שקרה לפניו, ולא יפטיר בנביא וחולה, ולא יפחות וחולה. הלאה, ובנביא אחד קורא ואפילו שניים מתרגמים. ובאמת בשמחת תורה אתם מכירים מנהג שיש נוהגים אצלנו, שכל הציבור מתרגמים את ההפטרה של הנביא בשמחת תורה. זה אותו רעיון שמגוד החביב עלי שמעה, לא אומרים טריקה לי, לא משתמעה. נחזור חזרה לענייננו. גם כאן חביב עלי, נכון שבני אדם יכולים לומר, אבל זה ברכה, וכאן זה מדובר בתרגום, אבל הרי ברכות המצוות לא מעכבות, זה ברכות שבח, וקריאת המגילה זה מצווה מדברי סופרים, וכולם שומעים עשרה ויוצאים מדי חובה, כולם שומעים עשרה ויוצאים מדי חובה, ולא חלקו שם בין קריאת המגילה לבין ברכת המצוות. מאיך תמצא לחלק בדבר הזה? וכן נתאר לעצמנו שכמה עומדים ומברכים המוציא לחם מן הארץ, האם לא יצאו ידי חובה השומעים? למה לא? מי אמר שלא? ערובו צריך, צריך להביא ראיה שלא יוצאים ידי חובה במקרה הזה. או כמה ברכו ברכת המזון כדי להוציא את הרבים, מי אמר שבדיעבד לא יוצאים? לכתחילה ודאי שברובעם מלך אחד יברך לכולם, מי אמר שלא יוצאים ידי חובה? הרוב עשורך. הוא רואה מברכת הכהנים, ברכת הכהנים, 10 כהנים, 15 כהנים, כל הציבור כהנים, הם מברכים כולם, כולם ביחד, מילה במילה את הברכה. כן? גם ברכת המצוות של ברכת הכהנים, אשר קדשו ומסורנו, שפעם הייתה נאמרת בלחש, וגם את עצם ברכת הכהנים. אז אם כן, איפה לא ראינו שחילקו בדבר הזה, ולכן אין מקום להחמיר ולומר את הדברים האלה, כי א', המחמיר נותן ידו להמשך השינויים שאיננו יודעים לאן התגלגלו ואיננו רואות שמדי פעם פעם יש שני שינויים, ושנית, כאמור, איננו רואות ולא זר שבעניין הזה שהמברך ממתין וחוזר, שהוא בעצמו לא פעם משתבש בעניין הזה. ולכן כאמור, אין לנו טוב יותר ממנהג רבותינו. רבותינו לא היו רבותיי קוטלים קנים באגם. ראינו במו עינינו את מורי ואת מורי סווירי ואת מורי יחיא שייך ואת כל המי והמה, את כל המי והמה של רבנינו, שבזמן הברכות של 7 ברכות לא היה אף אחד שחזר על שמח צמח או על סוס תסיס או הפסיק באשר ברא וחזר, לא היה אחד, אלא המשיכו מכאן שפסיקו אחד עם הציבור, וכי הם כותלים קנים באגם וכי הם לא יודעים את הדברים האלה, אלא על כורחנו א' ידעו את ההלכות האלה כפי שניתחנו אותם כאן, וגם בגלל שלא רצו לתת עוד יד לשינויי שינויים שאתה לא יודע את ההתחלה ולא יודע את הסוף. כאן המקום לציין שבתלמוד הירושלמי, גם בברכות בפרק 5 הלכה ג' וגם במגילה פרק ד' הלכה א', אז נאמר גם כן על העניין הזה שלא יהיו 2 קוראים בתורה ואחד מתרגם, אמר רבי זעירא מפני הברכה והתנא, לא יהיו 2 מתרגמים ואחד קורא, ומה קשור לתרגום וברכה? כן, הרי התרגום אין לו ברכה, מילא לקריאת התורה יש ברכה, איתך מפני הברכה, אלא משום שאין 2 קולות נכנסים לתוך אוזן אחת. כלומר, העלו אפשרות שאולי בגלל הברכה, אז 2 לא יקראו בתורה, 2 לא יתרגמו בתורה, 2 לא יקראו בנביא, 2 לא יתרגמו בנביא. ואמרו לא, זה לא קשור בכלל לברכה, זה קשור לכלל תרי גולה לא משתמע. זאת אומרת, בעניין הברכה בכלל לא חששו, לא זה דיברו, כי בלב אחי גם בתורה וגם בנביא רק אחד קורה, ולכן שם בכלל לא דיברו על העניין של הברכה. אבל כאמור יש מקומות אחרים, ובקריאת המגילה שהרי כולם קוראים, ומי אומר לך שלא יקרא, לא קראו כולם בברכה? אין לך ראיה שלא קראו בברכה. אבל הכל פנים לא הברכה, אלא עיקרון של תרי גולה. אם זה העיקרון של תרי גולה לא משתמע, מתיודע חביבו עליה, יוצאים די חובה. ולכן זהו הכלל שאנחנו נלך לאורו, ובלבד שלא ניתן יד לשינויים. וכל המחזיר עטרה ליושנה בדברים האלה, תבוא עליו ברכה. נכון שבעניין הזה של מעורבות הציבור, אולי בימינו כדי לעורר אותם, אז מוטב שלא להפסיק אותם, אבל ודאי ודאי לא לחדש חידושים על ידי התנחתות, חזרות על מילים וכל כיוצא בזה. רבי חנינו, אני מבקש שם לא סבב רוח לזה. בואי כוח בואו נאמר. ילצורו יעדים.